רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
איפסתי לי קצת תובנות על החיים,
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
חזרנו, תרצו או לא תרצו, חזרנו אליכם. מה נשמע אורן?
בסדר גמור, תשמע, במציאות שלנו אם אנחנו חיים זה בסדר. כל השאר זה...
אתה זוכר את זה פעם בארץ נדבר, דבר חלש?
דבר למיקרופון.
דבר חלש, אז דבר חזק.
למי שאני רוצה אני אדבר.
מה העניינים?
איך היה שבוע?
וואלה, עבר בסדר, סבבה.
מתכונן לקרה הגדולה?
אני מתכונן לטרנספר הגדול.
ואז יהיה להם קר.
קר מאוד. קודם כל צריך באמת להגיד תודה לטראמפ, ותודה לשני המרואיינים שלנו היום, שזה חבר הכנסת לשעבר, וממקימי תנועת זו ארצנו, משה פגלין, ופלמח זאבי, בנו של השר לשעבר, האלוף במילואים, חבר כנסת, רחבעם זאבי גנדי, השם ינקום דמו. דבר איתנו, מה הנושא אחד הראשון שלנו היום?
זה נושא ראשון, רציתי רק להזכיר משהו קטן. אתה יודע, אני לפעמים קופצים לך באינטרנט, קופץ לך בטלפון, כל מיני דברים, כותרות וזה, ופתאום ראיתי כותרת מעניינת, שוואלה, זה אמנם היה במרץ 24, אבל לא ראיתי.
אל תגיד וואלה. זה לא חוקי.
יולי תמיר, והיא עכשיו הייתה בזמנו נשיאת מכללת בית ברל, פרופסור יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך של מדינת ישראל, אני מזכיר. והיא, כנשיאת מכללת בית ברל, החליטה שהסיסמה ביחד ננצח, היא סיסמה מאוד פוגענית. במי פוגעת?
מה, רגע, הביחד הבעיה שלה או הננצח?
חכה. ביחד ננצח, זו סיסמה מאוד פוגענית, והיא פוגעת ברגשות הסטודנטים הערבים. עכשיו, מה שיפה בזה, אם זה היה עכשיו, הייתי אומר, אוקיי, עברה שנה וחצי של לחימה, זה הזמן בערך שהדברים הדבילים צפים. אוקיי? אחרי שנה וחצי אנשים שוכחים, הרגשות מתקיים, אנשים שכחו את מה שכנראה היה בשביעי באוקטובר. אבל זה לא, זה ממרץ 24. זה בערך 4-5 חודשים.
זה ממש טרי.
נגיד 5 חודשים אחרי שביעי באוקטובר.
כן,
בסדר?
כן.
זה מה שעניין אותה כנשיאת מכללת בית ברל. ואז היא אמרה, אנחנו משנים את הסיסמה יחד ננצח, אלה נצמח בזה ביחד. יפה. יפה. אין הרבה מה להגיד. פשוט אין הרבה מה להגיד. ידעתי שאתה תאהב את זה. ידעתי שאתה אוהב את זה.
זה כמעט כמו יאיר לפיד מצחיק.
לא, לא, בוא.
אמרתי כמעט.
היא עוד לא בשלב הזה. יש לה הרבה מה לעבור עד שהיא תגיע לרמה של יאיר לפיד. אבל כן, כן, זה חשוב שאנשי חינוך מתעסקים בעיקר. מאוד חשוב.
כן.
מאוד חשוב. דרך אגב, לא, גם כשרת חינוך.
זה חלק
זה הקשקושים שהיא עשתה.
זה חלק ממה שהם עושים, אנשי השמאל. הרי הם אלופים בסלוגנים. זה לא בא לטוב, הסלוגן הזה. אז היא, מה שנקרא, כקופרייטרית, היא מנסה למצוא משהו חלופי. אני לא הבנתי מה מפריע להם ביחד. אם נתניהו יגיד עכשיו ערב, היא תגיד לא, עכשיו בוקר.
ולמחוק כי את המילה ערב.
כן, ולמחוק. וגם את המילה עכשיו. הלו, המילה עכשיו הם מסתדרים איתה טוב.
כן, כן.
כן, שלום עכשיו.
זה הבן החורק של שלום.
תחזירו אותם עכשיו. הרי מי שהכניס את המילה עכשיו לכל הנושא של החטופים, זה רונן צור, שבעצם הוא ושלום עכשיו זה אי נוח.
עכשיו 14...
אוי ובוי.
זה גם, תודה. כן, כן.
בסדר.
נמשיך?
שלום עכשיו, טרנספר אחר כך.
נמשיך?
כן, נמשיך.
קראתי עוד כתבה, שבוע שקראתי הרבה, כי אתה יודע, הייתי במקום שקוראים בו הרבה דברים.
מעניין שאתה קורא בלי ניקוד.
מי אמר שזה בלי ניקוד? יש לך את ה-ChatGPT, אתה יודע, אתה יכול להוסיף ניקוד לכל דבר. אז בגלל זה אני קורא עכשיו לאחרונה. אז יש, הייתה כתבה של דרור רפאל, שהוא לא, הוא לא, הוא אמנם הוא מעצמת של, עם שי גולדשטיין, אז בזה, אבל הוא לא, הוא לא מאנשי ערוץ 14.
הוא משי ודרור.
כן, כן.
כן.
אבל הוא לא מערוץ 14, בוא נגיד ככה. אבל אתה יודע, קראתי את הכתבה שלי, הוא פרסם במעריב על אורית סטרוק. ווואלה, אתה יודע, הכתבה מאוד, קודם כל מאוד, מאוד מפרגנת ומאוד יפה, והוא אומר, תקשיבו, מה, הוא מדבר כאילו לצד השמאלני של המפה. מה אתם רוצים באישה הזאת? למה אתם מתלבשים על כל מה שהיא אומרת? ואז הוא נותן דוגמאות. הוא אומר, תקשיבו, אני שמעתי את הרעיונות שהיא נותנת, וקראתי את התגובות על הרעיונות שהיא נותנת, ואין קשר בין מה שהיא באמת אמרה לבין התגובות. זאת אומרת, היא אומרת משהו אחד, ממציאים משהו אחר שהיא לא אמרה, וכולם רצים ומגיבים על זה. עכשיו, הוא אומר, תקשיבו, מדובר פה על אישה שארבעה מהילדים שלה לוחמים. כרגע, עכשיו, במלחמה.
וואי,
אתם לא יכולים להגיד שלא אכפת לה, לא אכפת לה מהחיילים, לא אכפת לה מהחטופים, כשביום יום יש לה ארבעה ילדים עכשיו שהם בלחימה.
הם גם לא יכולים להגיד שסטרוק לא צדקה בתפיסה שלה.
עזוב, צדקה לא צדקה, תתווכח. אבל אתה לא יכול להגיד לא אכפת לה.
אין לי מה להתווכח.
כשאתה שם ארבעה ילדים עכשיו בחזית, אני הייתי אומר שזו הוכחה שקצת אכפת לך. בסדר?
דרך אגב,
אין יותר אכפת מזה.
כשהחבר'ה של ליברמן מדברים על גיוס לכולם, ואם לא, לא יקבלו כל מיני דברים כאלה ואחרים. שתי שאלות. האחד, אם זה פונה גם לערבים, והשנייה, אם זה פונה גם למשתמטים מצפון תל אביב.
אז לגבי, דווקא לגבי ליברמן, ממה שאני זוכר, הוא כן מדבר גם על הערבים.
ולגבי המשתמטים?
אבל גלי בערב מיירה מיודעתנו, שחושבת הרי, מה התירוץ של להביא את זה דחוף עכשיו לממשלה, ומהר, מהר, תעשו את חוק הגיוס. למה זה דחוף? בגלל מטעמים של שוויון. אז אם זה מטעמים של שוויון, מה עם האזרחים הערבים? מאותם טעמים. מה עם האזרחים הערבים? או שהם לא שווים?
זה חדש לך שיש חוק לחלק כזה בעם וחוק אחר לחלק אחר בעם?
לא, אבל מערכת המשפט הרי היא מעל החוק. היא מעל כולנו.
זה בדיוק העניין.
אם מערכת המשפט טוענת שחייבים לעשות חוק מטעמים של שוויון, אז הערבים לא מגיע להם שוויון? שואל, רק שואל, אני שם מה שנקרא, אני רק שואל.
אגב, ולפי הצעת החוק שלהם, אם הערבים,
הצעת חוק הזאת לא רלוונטית לערבים.
לא ישרתו בצבא, הם לא יקבלו את כל ה...
לא רלוונטית לערבים, זה כל היופי. הוא שוויון, והכל חייבים לעשות שוויון, 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 אבל את הערבים, בוא נשים רגע בצד.
מה שאני גם אוהב זה שהם מדברים כל הזמן על הנושא שצריך לגייס את החרדים, כי צהל צריך לוחמים. מי אמר לכם שכל החרדים יתגייסו ללחימה, ואולי חלק יהיו ב-8200, וחלק ישרתו בקירייה.
אתה יודע מה מקובל?
וחלק יהיו ספורטאים מצטיינים.
איך אתה חושף את הקשקוש
הזה? אולי במחנה גם.
איך אתה חושף את הקשקוש שצריך לגייס אותם בגלל הלחימה? כי כל אחד שאתה תדבר איתו ואתה תגיד לו, רגע, אבל אתה מסכים שזה לא רק לחימה, זאת אומרת, אם עכשיו החרדים ילכו לשירות לאומי, זה בסדר מבחינתך, כמעט כולם יגידו לך כן.
כן, נכון.
אז מה זה יעזור לך שם בשירות לאומי? איפה זה יעזור ללחימה? שאלה. שאלה. זה יעזור לך בלחימה? כל החרדים מתגייסים, 100% גיוס חרדי, כולם הולכים נעים נהגים. איפה זה עוזר? כולם שקמיסטים, איפה זה עוזר?
העניין הוא...
זה עוזר?
שביחידות התומכות לחימה לא יקבלו חרדים. אתה רואה את 8200 עם חרדים? אתה רואה את המפקדה של חיל האוויר עם חרדים? אתה, כאילו, זה...
פה אני לא כך מסכים, כי בסופו של דבר...
בשאלונים ל-8200 שואלים את האנשים באיזה ערוץ טלוויזיה אתה צופה, ואם בטעות כתבת 14, זורקים אותך הביתה.
אבל כשמי שינסח את השאלונים האלה יהיה חרדי, וזה ככה יהיה בסוף, זה יהיה בסוף ככה, כי אם עכשיו אנחנו מגייסים את כל החרדים, ויש את החבר'ה של הקיפוץ הסרוגות שיהיו בריאים שכבר בצבא, בסדר? קח בחשבון, ואני אומר את זה גם לחברי השמאלנים, שהם לא מבינים שהם תוקעים גול עצמי לעצמם פה עכשיו, בעוד 10, בעוד 15 שנה, הצבא יהיה שונה. הוא לא יהיה כמו שהוא היום.
במקום כסדות שטיימלים?
ב-8200 יהיו הרבה כיפות סרוגות, למשל. גם היום יש, יהיו עוד יותר.
היום אין הרבה.
גם יש.
אין הרבה.
אני מכיר קצת. יש.
אחד.
יש.
יש, קוראים לו משה.
שכן שלי. יש, יש. כן. אבל יהיו עוד, וחרדים יתגייסו, אז הם יאכלסו את המקומות, כמובן, גולני, גבעתי, יהיו, ואז הצבא יהיה, מה לעשות, יהיה לו נופח, יהיה הרבה אנשים שעם הטלאי פה בצד, זה הציק נורא לאנשים, היה משיח, אתה זוכר?
כן,
זה
בטח, הפאץ'
הזה של המשיח,
כן, משיח.
זה נורא מפריע.
ממש.
תתגייסו חרדים, אבל אל תשימו את הפאץ' של המשיח, כן. זה מפריע לנו.
תתגייסו ואנחנו נדאג שהמטבח לא יהיה קשר.
מה השלב הבא שמפריע לכם? הכיפה גם להוריד אותה?
ברור, מה זאת אומרת?
מה מפריע הפאץ' של משיח? תסביר לי. זה באמת אני שואל. איזה קשקוש.
טוב, בוא נעבור לשיר, ואחר כך אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר, משה פייגלין, בבקשה.
אין שום ירוש בעולם כך רבנו שען בקול גדול אין שום ירוש אין שום ירוש שום ירוש בעולם כך
מחשבות טובות מי נה 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 גיבורים טובים מי נה 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 אז מחשבות
Bye.
אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר ממקימי תנועת זו ארצנו, משה פייגלין. שלום לך משה.
שלום שלום.
ערב טוב.
איתנו גם אורן אלוני באולפן. משה, אני הייתי רוצה להתחיל איתך דווקא בשאלה על חברת הכנסת דיסטל. אתה לא תיארת לעצמך שעם זה נתחיל.
בבקשה.
היא צודקת כשמדברת על זה שיש פה אנשים שהערך היחידי שלהם זה פיצה?
הערך היחידי שלהם הוא מה? אני לא שמעתי.
פיצה. כן.
טוב, אני לא יודע באיזה הקשר הדברים נאמרו.
תשמע, גדל פה דור שמבחינת ערכיות וערכים, והם לא חלק מהעם. כאילו, זה איש, איש, איש לעצמו.
אני אומר לך דבר אחד כללי, בלי קשר לדבריה של חברת הכנסת דיסטל, שאישית אני מאוד, מאוד אוהב. הדור שגדל כאן הוכח במלחמה הזאת כדור מופלא. כדור מופלא.
בהחלט.
ובעקבות ההתנהלות של הדור הזה, אני לעולם לא אגיד שום מילה רעה. גם כשנדמה שהוא דור של פיצה או דור של אספרסו, אני על הדור הזה לא אגיד שום מילה רעה.
האמת שאני מסכים איתך, ואנחנו כולנו חשבנו שהדור הזה של
דור הטיקטוק.
הטיקטוק וההייטק וכל הזה, כאילו, ופשוט מתגלה פה דור ש...
מקריב את
מדהים,
חייו.
מדהים,
מקריב
מדהים.
מקריב את חייו.
וחלק גדול ממנו, וזה צריך להגיד, זה אנשים מהציונות הדתית. זה האנשים בעצם שמאוד הדתית. אוהבים לסנוע אותם בקפלן.
אין ספק היסוד החברתי הדומיננטי במלחמה הזו היה ללא ספק הציונות הדתית. ואם אנחנו לוקחים את רשימת היישובים המובילים, אפילו הייתי אומר 70 היישובים המובילים ברמת ההתגייסות למילואים, אתה רואה שמתוכם רובם המוחלט אלו יישובים דתיים, אולי למעט 4 מטולה אחד מהם, ממש זה כל כך מובהק, ולצערנו הרב כך גם זה נראה בבתי עלמין הצבאיים. את העובדה הזו לא ניתן ולא צריך להסתיר. אכן, מגש הכסף עבר
מהקיבוצים של פעם.
מהקיבוצים של פעם להתנחלויות של היום. ממש כך. ממש ממש כך.
בהחלט.
ולכולם מגיע כבוד גדול, גם לקיבוצים של פעם,
חד משמעית.
גם להתנחלויות של היום. גם לדתיים שנלחמו פעם, וגם לשמאלנים שגם הם נלחמים היום, אבל הדומיננטיות, ללא ספק, עברה לציבור הדתי-לאומי.
אבל אנחנו לא רואים את זה בצמרת של צה"ל. אדם עם כיפה יכול בצה"ל להתקדם עד סגן אלוף, אלוף משנה מקסימום. מעבר לזה, אנחנו לא רואים הרבה כיפות סרוגות.
כן, כל מה שדיברתי כמובן מדובר בדרג הלוחם, במה שקרה קו אדם, איזשהו מקום עד דרג החטיבה, פה ושם גם מפקד האוגדה, אבל מעל לזה אכן ישנה תקרת זכוכית ששיבטה כלפי מעלה מאז, ב-30 השנים שחלפו מאז הסכמי אוסלו הארורים, אך ורק קצונה שאימצה על קרבה ועל קראיה, את התודעה הפרוגרסיבית בנוסח הקיצוני ביותר שלה, כולל המסמך הקוד האתי ורוח צהל, שלו מסמכים שאחראים במישרין למותם של חיילים רבים מאוד. אסור יותר לנצח, ניצחון לא מופיע שם, כיבוש זה מילה גסה, אין בכלל לאומיות, אין זהות לאומית, זה הכל המצאות, כידוע על פי תפיסה פרוגרסיבית, ולכן גם אין מלחמות לאומיות.
באיזה שלב בדרך הכיבוש הפך להיות מילה גסה? הרי ההורים שלנו, כשבאו לארץ, כאילו, הם באו לכבוש את הארץ, זה לא היה משהו, לא, באו לכבוש את הארץ, אמרו את זה בריש גלי ובגב זקוף. מתי זה התחילו להתבייש במילה כיבוש?
אני לא יודע לשים את האצבע בצורה מדויקת דווקא על הנושא הזה, אבל אתה רואה, תבדוק מתי אימץ צהל את הקוד האתי ואת מסמך רוח צהל, המובילים של הדבר הזה, אלו
הפרופסורים
אסא כשר ואבי סגי, שניהם אגב יוצאי הציונות הדתית, זאת אומרת מהרסייך ומחריבייך, ממך יצא אותו ציבור שהוציא דור הגבורה הזה, גם הצליח להפיק מתוכו את הטיפוסים הללו, והצהל אימץ בשקיטה את מסמכי הפטפטת הפרוגרסיבית הזו, ולא רק באופן טכני, אלא באופן מהותי, אימן על פיהם את חייליו. בנוסף לכך, הוראות פתיחה באש הזויות, שהבג"ץ הלך והחמיר אותם כל העת.
חשוב לציין בנושא הזה שגם אם בג"ץ בסופו של דבר לא יתערב בהוראות הפתיחה באש, עצם זה שהוא קיים את הדיון ולא דחה את העתירות על הסף, זה בעצם היה להוטט למערכת הצבאית, תנו לי תשובות למה זה ככה ולא אחרת, ובתשובות שלהם הם בעצם לקחו צעד אחורה. זאת אומרת שבדרך עקיפה בג"ץ התערב גם אם לא קיבל החלטה.
בג"ץ למעשה אילץ את צהל, ולא שצהל פה היה נקי מעוון, שיתף פעולה עם התהליך הזה, לאפשר בתהליך מתוחכם של החמאס להגיע עד לגדר, למרות שהיה פרימטר, שטח שבו אסור היה לו להיכנס, ואי אפשר היה לראות בו, לראות בהם, וכך הרגילו את כולנו שהם על הגדר ממש, מה שאפשר להם בסופו של דבר לעשות את מה שהם עשו בשביעי באוקטובר, בלי שום צעד מקדים בשטחם כביכול, שטחם שאף פעם לא היה שטחם. קיצורו של דבר, קיבלנו באמת צבא שמנוהל על פי סט ערכים שמבטיח את התבוסה. לכן קיבלנו תבוסה. לאחר 15 חודשים של פשיטות וכיבושים חוזרים ונשנים של אותן נקודות שבהם חיילי צהל שפכו את דמם בפשיטה הקודמת, צהל התקפל והלכנו לעסקת שבויים.
אני רוצה רגע להגיד משהו. בזמנו היה מיוחס לגולדת האמירה שהפלסטינים לעולם לא פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות. אני חושב שגם אנחנו די מפספסים הזדמנויות כל הזמן, ועכשיו נקראת לנו הזדמנות בדרך בגלל טראמפ וכל הסיפור הזה עם כן עזה וכן נגרש אותם, לא נגרש אותם. איך אנחנו לא מפספסים את ההזדמנות הזאת שיש לנו כרגע?
איך אנחנו, אתה מתכוון לומר איך אנחנו כן מפספסים?
אני מקווה שלא.
היו לנו פעמיים הזדמנויות במלחמה הזאת, שבהן יכולנו לעשות מה שרק רצינו. הפעם הראשונה הייתה ממש בשביעי באוקטובר. בין השביעי לאוקטובר, הייתי אומר, במשך 10 ימים, לפחות, שבוע וחצי, אולי אפילו שבועיים,
לגמרי.
יכולנו לעשות כל דבר. העולם כולו היה בהלם. כל אזרחי ישראל וכל העולם כולו ציפה לתגובה שלא כבולה לחלוטין לכל מה שמקובל קודם לכן. ברור היה שבחצר האחורית של מדינת ישראל התפרץ לו הרוע האסלאמו-נאצי הגדול ביותר שהאנושות ראתה, לפחות מאז השואה, במובנים מסוימים אפילו יותר מהשואה, משום שהנאצים עם החשמם ניסו להסתיר את מעשיהם, בעוד שהאסלאמו-נאצים הללו, הנוכבות הללו, התגאו במעשיהם, עשו את המעשים מתוך אקסטזה דתית, צילמו, פרסמו בכל העולם, התקשרו להורים להתגאות בשחיטת תינוקות ובאונס אנשים, והדבר הזה, והעולם כולו ציפה לתגובה הולמת. הולמת זה אומר לפחות מה שעשו בנות הברית בכל עיר גרמנית או יפנית שהגיעו אליה כשגלגל המלחמה התהפך, והם עשו את זה בלי ששום גרמני חצה את התעלה האנגלית ואנס אישה אנגליה אחת באנגליה. ובכל זאת, כשגלגל המלחמה התהפך, האנגלים הגיעו לדרזדן ושרפו אותה עד היסוד, ולהמבורג ושרפו עד היסוד, ולא השאירו שום מסדרון הומניטרי, ולא התחשבו בשאלה אם יש פה גברים ונשים וכדומה, כי הם ידעו שהאויב זה אנגליה, ולא לא יודע מה, הלופטוואפה האנגליות, חיל האוויר הגרמני, או המשטר הנאצי. האויב הוא גרמניה. במלחמות עמים נלחמים נגד עמים, ומי שתקף אותנו זה לא החמאס, אלא מדינת הטרור העזתית שהקמנו במו ידינו בהסכמי אוסלו ובהתנתקות. אז הייתה לנו הזדמנות בשביעי באוקטובר לבטל את ההסכמים הללו, להפוך את הקערה על פיה, לעשות מעזה המבורג שכזה, לדחוק את כולם ממש בימים הראשונים אל מעבר לגבול המצרי ולגמור עניין. ואף אחד לא היה אומר, אף אחד לא היה מצייץ. והם כולם היו עכשיו מרוכזים באיזה מחנה פליטים באזור אל הריש, כאשר רובם כבר מפוזרים, לא יודע מה, במדינות ערב, והאירופאים החביבים יכלו לאסוף אותם משם. לא, פספסנו את ההזדמנות הזאת.
וההזדמנות השנייה?
ההזדמנות השנייה הייתה עכשיו, כאשר טראמפ אמר, נתן לך צ'ק פתוח בשבת שעברה, עד 12 בצהריים, ושוב פספסנו, כי מי שלא מפספס הזדמנות, לפספס הזדמנות, אלו לא ה...
אני לא בטוח שפספסנו, הרי אנחנו עוד סביר להניח ברמת ודאות, לדעתי לפחות מאוד גבוהה, נחזור להילחם, והעסקה הזאת בשלב כזה או אחר תיגמר או תתפוצץ, והגישה של נתניהו היא בעצם לשחרר כמה שאפשר יותר חיים כעת, ובשלב הבא ללכת על כל הקופה, מה שנקרא עם גישתו של טראמפ. אני לא חושב שפספסנו אלא דחים.
אנחנו פספסנו ונמשיך לפספס, אני לא מאמין למילה של נתניהו, אין פה שום גישה, אין פה שום אסטרטגיה, זה הדבר הכי חשוב שאין פה, אין פה שום חזון שאומר זה פשוט שלנו, עזה היא חלק מארץ ישראל, אוסלו היה טעות, צריך לבטל את אוסלו ולכבוש את עזה, אין ניצחון מלבד כיבוש עזה, ונתניהו אין לו חזון מחוץ לגבולות של אוסלו שקבע השמאל, וזה לא רק נתניהו, זה הימין כולו, אין לו ולא היה לו, וכל מי שמצפה שאחרי שהוא יעשה את זה, הוא יעשה משהו, לא מבין מה קורה פה. אף אחד לא יחזור לשם. ואגב, כל עוד התצורה הזו של מנהיגות ישראלית משוללת חזון נמצאת בשלטון, גם לא נכון לחזור לשם, כי אם אתה לא מתכוון לכבוש, לגרש וליישב ולהכיל ריבונות, זאת אומרת, אם אתה לא מתכוון לנצח, ואין ניצחון אחר מלבד כיבוש, גירוש והתיישבות, אז אם אתה לא מתכוון לנצח, לשלוח שוב את חיילי צהל כדי שיקיזו את דמם, ויהרגו לנו חלילה עוד 400 חיילים, כדי שבעוד 15 חודש שוב תצא משם, אני לא רואה שום טעם, אני מתנגד נמרצות לדבר הזה, ותעשו לי טובה, ומויכל טויבס כמו שאומרים, ואל תיכנסו. אז בואו נפסיק לספר עצמנו את הסיפור הזה, שיש פה איזשהו תחכום, שקודם נשחרר, ואחר כך נכבוש, החמאס לא פריירים, הם לעולם לא ישחררו את כולם, הם גם יקבלו ערבויות בינלאומיות, ולא יהיה שום דבר שמתקרב לזה, בואו נפסיק לספר לעצמנו לסיפורים, כאילו ראש הממשלה שלנו הוא כזה מתוחכם, הוא לא כזה מתוחכם, הוא מג'גלג בין הלחצים השונים, והוליך אותנו במשך 15 חודש למלחמה חסרת תכלית, שכבר בשמיעי לאוקטובר אמרתי איך היא תסתיים, בדיוק בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, כלומר בנקודה שבה נרגו לנו בעזה לבדה יותר מ-400 חיילים, וסיימנו ללא ניצחון, ובעסקת שבועים מפוארת, בנקודה יותר נמוכה אסטרטגית מהמקום שבו המלחמה הזאת החלה. ואנה, בואו לא ניתן לנתניהו צ'ק פתוח לקחת אותנו לסיבוב נוסף מן הסוג ההפזוי.
אבל אתה לא יכול לקחת את זה מנתניהו, את הנושא של החיסול של כל הצמרת של החיזבאללה, של הביפרים, של מה שנעשה בסוריה תוך ימים ספורים, אין יותר צבא סורי. אי אפשר לקחת את זה ממנו. אני חושב שברמה האסטרטגית, יש לו אסטרטגיה. לא תמיד הוא יכול ליישם אותה, כי יש לנו פה בין היתר מערכת משפט, שבעצם שלטון הדיקטטורי של מערכת המשפט, היועצת המשפטית, שרק עכשיו הורתה לממשלה, מורה לממשלה, כן? שצריכה להתייעץ איתה לפני שמיישמת את התוכנית של טראמפ. כאילו, אנחנו, לאן נגיע? אתה חושב שיש מקום למשל, סתם הוא זורק רעיון, לסגור עם טראמפ, למשל, הטלת סנקציות על גלי בערב מיארה?
תשמע מה שאתה בעצם אומר. אתה אומר, אני כדי להטיל סנקציות, כדי לפטר את גלי, צריך להתייעץ עם טראמפ. זה דברים... שבעצם המשמעות של מה שאתה אומר שאין יותר מדינת ישראל, אנחנו בעצם
שהמערכת המשפטית השתלטה על המדינה, כן?
בוא נעשה סדר. מטרת המלחמה לא הייתה הרס בתים בעזה ולא הייתה השתלטות על החרמון. מטרת המלחמה הייתה שאין יותר, שתושבי מטולה חוזרים לביתם בביטחה, ושתושבי הסדרות חוזרים לביתם בביטחה, ואין יותר איום מעזה על מדינת ישראל. זו הייתה מטרת המלחמה. ושמשחררים כמה שיותר מהחטופים, זו מטרה שהוספה בהמשך. מטרת המלחמה הייתה ניצחון המוחלט. והמטרה הבסיסית הזאת לא הושגה. נכון שהיו הישגים טקטיים נפלאים. מבצע הביפרים המופלא הזה, אכן כך, התקיפה של חיל האוויר באיראן, היכולת הטכנולוגית המדהימה של חיל האוויר, שהוא הכל נכון והכל טוב. מטרות המלחמה לא הושגו. מי שיצא מן המלחמה הזאת כשידוע לעליונה, והיכה את ישראל את הגדולה שבמכות בתולדותיה, הגדולה והאכזרית שבמכות, וסיים את המלחמה הזאת בדיוק בתוך אותה עמדת כוח שהוא היה בהתחלה. אמנם מוכה, אבל כשידוע לעליונה, חי, קיים ומכתיב את התנאים. זה לא ישראל. והאיום שריר וקיים. וגם החיזבאללה שחטף מכה קשה מאוד, יחזור, ישראל נסוגה מלבנון. ואם זה לא יהיה החיזבאללה על גבול מטולה, זה יהיה כוח אחר על גבול מטולה, שיאיים בסופו של דבר את אותו איום, כי זה לא משנה מהו שמו של הארגון, משנה מהי המוטיבציה. וגם החמאס, מה זה אכפת לי, ואם את החמאס יחליפו המחבלים המכונים עכשיו רשות פלסטינית, וישנה משהו, הם מתאמנים עכשיו ביהודה ושומרון לעשות 7 באוקטובר בכפר סבא. אכפת לי אם קוראים להם חמאס או ג'יהאד איסלאמי או רשות פלסטינית, מה שהיה פעם אש"ף, את מי זה בכלל מעניין? המלחמה הזאת הייתה הזדמנות אדירה לזרוק את כל ההסכמים המתואבים הללו של אוסלו ושל ההתנתקות, וכל שיטה, וכל מרחב החשיבה הישראלי שהוביל אותנו אל האסון הנורא הזה לכל הרוחות, ולא ניצלנו את זה. למה לא ניצלנו את זה? לא ניצלנו את זה לא בשמיני באוקטובר או בשמיני באוקטובר, ולא ניצלנו את זה עכשיו כשטראמפ נתן לנו צ'ק פתוח, מסיבה פשוטה שלבנימין נתניהו ולהנהגת הימין לדורותיה אין חזון חלופי לחזון של השמאל. כשאתה אומר לשמאלן, אני רוצה לענות לך תשובה. אני אענה לזה.
ממשל אמריקאי שהטיל אמברגו על מדינת ישראל.
אני מיד אענה. אבל אני רוצה להתייחס לעניין הזה של אוסלו. כשאתה אומר לאיש שמאל שהוא אשם בשביעי באוקטובר בגלל אוסלו, שהוא הביא את אוסלו, שהוא הביא לכאן את המחבלים מתוניס בשנות ה-90, אז מה הוא עונה לך? הוא עונה לך, למה לא ביטלת? אתה בשלטון פה כמעט 30 שנה, למה לא ביטלת? ומה אתה עונה לו? אתה לא עונה לו.
מה זה ביטלת? לאסוף נשק ממחבלים? זה לא כלאחר יד.
לבטל.
אנחנו מדברים על לצאת למלחמה.
לבטל.
לבטל זה לצאת למלחמה.
לא מכיר.
הם בעצמם ביטלו את אוסלו מספר פעמים בכל מיני הכרזות. אתה בעצמך כבר כבשת שוב את כל ערי יהודה ושומרון במבצע חומת מגן. למה חזרת כל פעם והקמת מחדש על פי אותן עקרונות את המחבלים המכונים רשות פלסטינית? למה עשית את זה? הימין לעולם לא הציב חלופה, לא אמר זו ארצנו, עזה היא חלק מארץ ישראל, שכם חברון, אלו ערים תנכיות ששייכות, ששוחררו ב-60, לא היה לך חזון פשוט שאומר שזאת ארצך. ושיכולת לפעול על פי החזון הזה.
זה גם אם היה חזון, אף אחד לא עשה עם זה כלום.
עכשיו לגבי העניין של הלחצים והלחצים השונים וכו'. כשנתניהו החליט להכניס לשם את מה שמכונה סיוע הומניטרי, כלומר לתספק את האויב ביד אחת ולשלוח את החיילים שלנו ביד שנייה, שזה מעשה נועל. מעשה נועל, וכבר התברר אצל איילה חסון שהם עמדו על סף קניעה, ובזכות ההספקה הזו הם קמו לתחייה וניצחו את המלחמה. אז כאשר הוא עשה את זה, למה הוא עשה את זה? כי בג"ץ אילץ אותו?
לא, כי ביידן אילץ אותו.
אם אתה אומר, אז אוקיי, אז אתה אומר ביידן, אז למה הוא ממשיך עכשיו כשטראמפ בשלטון להכניס להם לא רק הספקה, אלא גם קרוונים ודחפורים, שזה ההפך הגמור מטרנספר? אם אתה שולח להם מבנים, אתה לא אומר להם תצאו, אתה אומר להם תישארו, נכון? אז אמריקה כבר התחילה ואתה ממשיך.
נכנסו הקרוונים בסוף?
כן.
ודאי שנכנסו. והמשיכו להיכנס. אז צריך להבין שעם כל, אני בוודאי מסכים עם כל הטענות כלפי השמאל והבגץ וכל ההתנהלות שלהם, ובדברים האלה אני חושב שהרצי הלוי צריך לשבת בכלא עד סוף ימיו, ובוודאי הפצרית ששחררה את הסרטון המפוברק הזה, שכפישה את ישראל בכל העולם, צריכה לשבת בכלא עד סוף ימיה. בוודאי, אני לא ממעיט כמלוא הנימה מהאחריות הגדולה של האחים לגופות בירקון וכל מה שהם עשו פה, בוודאי אני מסכים. אבל למה נתניהו לא מפטר את הפצרית? זאת האחריות שלו.
זאת השאלת המיליון הדולר. למה זה לא נעשה עד עכשיו?
למה הוא לא מפטר את רונן?
נתניהו לא יכול לפטר את הפצרית כי יש פה ניגוד עניינים, אבל למה יריב לוין לא עושה את זה? זאת שאלה.
נכון מאוד, כי נתניהו
לא עושה את זה,
יריב לוין לא עושה את זה, כי נתניהו לא נותן לו. ובואו נמשיך, מה עם ראש השב"כ שהוא פשוט בוגד? אין מילה אחרת. כל ההתנהלות של המלחמה הזאת. הוא והרצי... איך זה? הרי בסופו של דבר, אם אתה לא מפטר אותם, האחריות עוברת אליך. בעניין הזה השמאל צודק, אתה הראש, אתה אשם. לא פיטרת אותם, אתה לקחת אחריות, למה עשיהם?
כן, האמת ש...
אני רוצה לשאול רגע...
ההתנהלות, החברים הללו, שאחראים באופן ישיר, באופן ישיר, מבחינה ביטחונית, למה שהתחולל פה בשביעי באוקטובר, לא מוחלפים, זה שהם לא הוחלפו באופן מיידי, זה הכל באחריותו של נתניהו, אתה לא יכול להשאיר את האמריקאים. אתה לא יכול להשאיר את הבגץ, בכך שאתה מספק למספקה לאויב. אז אנחנו צריכים להישיר מבט אל האמת, ולהבין שעם ההנהגה הזאת אין טעם ללכת למלחמה, לא הצבאית, אבל גם לא הפוליטית.
אני רוצה לשאול אותך משהו בנימה אישית, אחרי המשפט הספציפי שאמרת עכשיו. אתה רואה את עצמך כחלופה להנהגה הנוכחית? אנחנו נראה אותך מתמודד בפריימריז של הליכוד בבחירות הבאות?
אני עזבתי את הליכוד לפני שנה, חזרתי והקמתי את מפלגת זהות, ומפלגת זהות התמודד בכנסת הקרובה בדיוק מתוך המטרה הזאת, להיות הליכוד החדש.
ואתה חושב שיש סיכוי, זה לא יהיה בזבוז של קולות ימניים... טובים וציוניים שילכו לפח?
אני יכול לומר לך שכבר כבר לפני 7 חודשים בסקרים שעשינו עברנו את אחוז החסימה, אני יכול לומר לך שישנה התלהבות מדהימה סביב המהלך הזה של זהות. המשבר שחווים החיילים שחוזרים אחרי 400 ימי מילואים מעזה, שהבטיחו להם ניצחון ולקחו את מסירות הנפש שלהם והפכו אותה לתבוסה, הוא משבר שהוא... משבר שהוא יותר, הרבה יותר קשה מהמשבר שהיה בשביעי באוקטובר. והאנשים הללו כבר לא מוכנים להמשיך עם אותם אנשים, עם אותם קונצפציות ישנות, והם רוצים משהו אחר לחלוטין, מנהיגות שונה לחלוטין, ואנחנו הולכים לספק את המנהיגות הזאת לעם ישראל ולדור המופלא הזה. אנחנו חייבים לו מנהיגות אחרת. מנהיגות שיש לה חזון, שמבינה שזו ארצנו, שמחזירה לנו את הצדק, את נשק הצדק, שהוא הנשק החשוב ביותר שעבד לנו, ושפשוט תנצח את המלחמה הזאת. אתה יודע שב-67, וקודם לכן ב-56, כבשנו את עזה בתוך פחות מיום. כל מה שהיה צריך פה כדי לנצח את המלחמה הזאת, זה לא נשק אמריקאי, אלא את האומץ לסגור את הברז של המים. זה הכל. ומי שרוצה כוס מים, אחרי יומיים שלושה שיצא עם חטוף. זה הכל. את הדבר הפשוט הזה לא היה לנתניהו.
חד משמעית. אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי, התחלת לדבר על השביעי באוקטובר.
ממש ממש לסיום, כי אנחנו קצרים בזמן.
על השישי באוקטובר. ודיברת על דברים אחרים ועל ראש השבק. משהו שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו, אותו דבר. בשישי באוקטובר התנהלו שיחות, אבל שיחה אחת בשתיים בלילה, ראש שבק, רמטכ"ל, ראש אמ"ן, כולם מדברים ביניהם.
ראש אמ"ן ישן.
והשיחה הזאת, אנחנו מבינים ששיחות בדרג כזה בשתיים בלילה בחג, זה משהו שהוא מאוד לא שגרתי, ומחויב להתקן את ראש הממשלה. ראש הממשלה לא הותקן. זה אנחנו יודעים. אתה יכול, והשאלה שאנחנו שואלים את כולם, למה אתה חושב שהוא לא עודכן?
אין ספק שההתנהלות שקדמה לשביעי באוקטובר הייתה המשך של מה שראינו בכל שנת 2023. כלומר, הפיכה צבאית פסיבית שקיבלה את מלוא שיתוף הפעולה מתוך מערכת הביטחון הישראלית. לא ראית את הרמטכ"ל עושה שום פעולה כדי לעצור את מופע הסרבנות המטורף. לא ראית מפקד חיל האוויר תולש את הכנפיים של מי שהובילו את הסרבנות בחיל האוויר, ולא מן הנמנע, עכשיו אני כבר לא מדבר מתוך ידיעה, אבל מתוך הצורה שזה מקבל והריח שזה מריח, שבתוך האקסטזה הזאת של לשרוף את כל האסמים על מנת להפיל את הממשלה שנבחרה כדין, היה מי שהחליט לאפשר למשהו ממה שראינו בשביעי באוקטובר להתנהל, למרות שמתוך מחשבה שזה יהיה בסדרי גודל הרבה יותר קטנים. ואחר כך לרכב על המחדל על מנת לייצר כאוס גדול יותר ולהביא להפלת הממשלה.
ולתלות שלטים על הגשרים.
אנחנו יכולנו באמת לנהל איתך שיחה של עוד לפחות שעתיים. תודה רבה. אפשר להגיד יושב ראש תנועת זהות?
כן, יושב ראש מפלגת זהות.
זה עוד לא מפלגה, זה בשלב התנועה.
לא, 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 זאת מפלגה, חיה וקיימת, היא התמודדה ב-2019, היא תתמודד שוב בבחירות הקרובות.
שיהיה הרבה בהצלחה, לך ולכולנו.
בשמחה, תודה רבה לכם.
תודה רבה לך, כל טוב.
בארצנו ארץ נולדת, לנו ארץ ארץ זו. בארצנו ארץ נולדת, צר דמנו וצר הדורות. בארצנו עלה כל מחכימנו, בארצנו מכל החצוננו. בצד תוסמנרת אישית תוסמנת כות, אַז מאַשער טאַן יאַסיר וואָבן צמערט אומם מיט די צאַפ אויס די גאָש יאָר האָם נאָך און לי האַ האַט די מא עס יאַקוב אויס נאַגבי נאָך און לי האַ האַט די מא די פאַט אַ ניט צאַטער פיין און הייר כולנו אנו דגלי מחלי פוסיה, כולנו אנו צילי של רובוקיה.
ואנחנו נוריד את השיר היפה הזה, ואנחנו עם פלמח זאבי. שלום לך פלמח.
שלום, ערב טוב.
מה שלומך? פלמח?
שלום, אתם שומעים אותי?
כן, אנחנו קצת נגביע אותך. תגיד פלמח, כשגנדי, אביך, דיבר על טרנספר, חברי כנסת מהשמאל קמו ועזבו את מליאת הכנסת. כשהוא היה נועם, הם היו עוזבים. עכשיו נשיא ארצות הברית מדבר על טרנספר. אז מה, גנדי צדק בסוף?
הדבר המיוחד
שגנדי
אמר זה שהוא לא צריכים גם לשנן וגם לזכור, זה שגנדי ראה את כל מה שקורה לנו עם הערבים בלי השביעי לאוקטובר. הוא לא היה צריך את האירוע המצמרר הזה שחיללו לנו את הנשים וחטפו. הוא ידע להגיד כל הזמן שזה האופי של האויב, זה מה שמכינים לנו, זה מה שקורה עם עזה, נעזבת לנפשה, יגיעו קטיושות. הוא דיבר אז על אשקלון ואמרו לו כן, כן, גנדי מחפש כל הזמן ללכת מכות עם הערבים. הוא דיבר על זה בלי השביעי לחודש, ואוי ואבוי, אבל הוא צדק, שום דבר לא השתנה מהדברים שהוא אמר.
בהחלט, בהחלט. אתה יודע, אפשר לשאול אותך שאלה שאני חושב אולי זה קצת לא פייר לשאול אותך, אבל בכל זאת אני אשאל, אילו אביך היה חי היום, מה הוא היה אומר על תוכניתו של טראמפ?
זה בדיוק זה בדיוק התוכנית שהמחשבה שהייתה לו. הוא היה אומר נפלא שאני מקבל סוף סוף גב מהאיש הכי חזק בעולם, או מהעולם המערבי אם תרצה, מפני שכשהוא ניסה לשים את החילופי אוכלוסין ואת הטרנספר על השולחן, הוא חטף עגבניות מכולם, הוא העיפו אותו מחוץ לקונסנזוס. הוא קיבל 2-3 מנדטים במקרה הטוב בבחירות, אז הוא היה אומר עכשיו לעצמו ובקול רם, בואו עכשיו נתמודד עם זה באמת, כי זה לא מוקצה יותר. זה כאילו יש כאלה וביניהם חזקים כמו טראמפ, אולי הכי חזקים, שחושבים שזה באמת הפתרון היחידי. כי הרי מה הוא אמר? הוא אמר שני עמים לא יכולים לחלוק אותה אדמה. זה לא קורה בשום מקום בעולם, וזה בטח לא יקרה פה. אמרו לו, מה, איך אתה פותר את זה? אמר, חילופי אוכלוסין. והנה בא טראמפ, ומדבר באותם מילים. אז אם אבא היה היום חי, אני חושב שזה היה מחזק אותו. כישראלי, להמשיך ולדבר בתוך הבית, כאשר העולם הערבי לא חושב שזה קללה ונורא ביום לדבר על פתרון כזה.
כן, הטרנספר זה כבר לא מילה גסה.
ממש ככה.
אני רוצה רגע, בהמשך לאותו דבר, אתם זוכרים, כולנו זוכרים את התגובות למילה טרנספר, נגיד בשנות ה-90, תחילת שנות ה-90, שרחבעם זאבי רק הגע בפעמים הראשונות ששמענו.
לא, זה היה ב-88.
את המילה טרנספר, אתה
משנה ב-88. לראשונה, כן.
אני הייתי בן 12, אז בואו נתקדם קצת. אבל כשהוא התחיל להגיד את המילה טרנספר, אנחנו זוכרים את השמאל, וזה לא מוסרי. את השמאל?
אני זוכר את גאולה כהן צועקת על נוער התחייה, לא טרנספר, לא טרנספר.
אז בואו נדבר רגע על השמאל. תראה איך השמאל מגיב עכשיו. אותו דבר. זה אפילו רעיון הרבה יותר מתקדם מהרעיון של המקורי, בסדר? ותראה את התגובות. בני גנץ, התוכנית של טראמפ היא יצירתית, מקורית ומעניינת. בסדר? זה רעיון של טרנספר, אנחנו מדברים על טרנספר. יאיר לפיד אומר, מסיבת העיתונאים הייתה טובה לישראל. בסדר? זה גם יאיר גולן
באיזשהו שלב לא ממש התנגד. אהבתי את גנץ עם המקוריות, הוא רק לא יודע שבן גוריון עשה את זה הרבה לפני.
אני לא יודע מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, כי הרבה דברים הוא לא יודע, בכל זאת בגרות לא כל כך, זה לא הצד החזק שלו, אבל זה התגובה של השמאל של היום. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי מפתיעים בתהליך.
גם של השמאל של פעם.
אני גר במשמר שבעה, לא רחוק ממני, ישנם מרכזי אוכלוסין של ערבים, ביניהם הקרובה אלינו זה רמלה. רבין הגדול, שהרבה זכויות לו, עשה במלחמת השחרור את הטרנספר הכי גדול של המלחמה, כשהוא סילק את ערביי רמלה. זאת אומרת, זה אף פעם לא היה משהו גס. זה אף פעם לא היה משהו שלא צריך לבחון אותו. אבל בפוליטיקל קורקט, שיש אצל הישראלים כבר עשרות שנים, שאיזה מין פחד כזה, שאם המדיה לא מחבקת אותך עם השקפת העולם שלך, או אתה לא במרכז או בשמאל, ששם מתחבקת לעיתונות או מחבקת, אתה ישר מסומן כמטרה, אתה ישר נרמס. והעניין הזה של טרנספר, לא היה משהו שדיברתם על בן גוריון, לא היה משהו שבמלחמת השחרור לא התעסקו איתו. לא עשו אותו מספיק, לא הייתה הנהגה שידעה למצב את זה, זה כמו היום. היום יש, עזבו רגע את התגובות של פוליטיקאים שהרגע הזכרתם אותם, שמצא חן ביניהם העניין הזה ללכת אחרי טראמפ, כי הרגישו שאחרי השביעי לאוקטובר, בעם הזה שלנו, יש איזה מין הרגשה מפוכחת סוף סוף שהעסק הזה עם הערבים זה הרמה הכי גדולה בהיסטוריה. אז אם אפשר לרכב על הגל הזה, לא כהשקפת עולם, לא כמאמינים בזה, כי זה עכשיו המוטו החדש, זה עכשיו הטרנד החדש, זה עכשיו משהו שאפשר אולי, אז אי אפשר באמת לקחת אותם ברצינות, כמעט אף אחד מהם לא אלה ששולטים בנו היום, הם מושלים, ולא באופוזיציה. אין שם משהו שאפשר להגיד, או, הנה השקפת העולם, אחרי האיש הזה הולכים, פה עוברים מהקווים האדומים שלה, אין דבר כזה היום.
אני רוצה...
אז אפשר רק להיזכר בגעגוע.
רוצה לקחת את זה
קצת... בחוזק הזה של גנדי.
כן, בהחלט געגוע. אני רוצה לקחת אותך למשהו קצת יותר במישור האישי. יום הזיכרון הרשמי להרצחו של אביך מצוין במדינת ישראל באופן רשמי, אבל בבתי הספר לא לומדים ולו דקה אחת על מי היה גנדי, מורשתו של גנדי, בעוד שעל מורשתו, שאני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מורשת, של יצחק רבין, לא מפסיקים לדבר. ולגנדי שאכן הייתה מורשת, עליה לא מדברים. עושים, נעשה משהו בנדון? מנסים להכניס את זה קצת יותר לספרי הלימוד?
קודם כל, יום הזיכרון באמת בלמד תשרי, זה אירוע שהממלכתי, שהמדינה החליטה גם במחנות צה"ל וגם בבתי הספר, שזה יקבל תשומת לב. ואתם צודקים, זה לא, זה רחוק מלקבל תשומת לב, אבל אם תרשו לי, ההשוואה הזאת לרבין תמיד מקוממת אותי מהסיבה הפשוטה. אני זוכר, אני חושב שזה היה באזור 2006-2007, 5-6 שנים אחרי הרצח של אבא, באו לדליה, רבין, מצלמות טלוויזיה, ואמרו לה, תגידי, ככה וככה וככה, ועלה גנדי לשיחה. אז היא נורא התרכזה ואמרה להם, איך אתם מעיזים בנשימה אחת להזכיר את רבין וגנדי? ואני אז אמרתי לה, לא באופן ישיר, היא לא חברה שלי, אבל אמרתי לה, בגלי העדר בתשובה, אמרתי לה, תראי, היה לנו בימין איזה עשב שוטה אחד, יגאל עמיר, שהלך ולחץ על ההדק, למה? כי התפצל לו למחנות, כי השתגענו. מה שעושה עכשיו? עוד פעם, גנדי, זה לא מקובל, יש מחנה כזה, יש מחנה... כאילו, כשאנחנו משווים אותם, אני, זה תמיד מקומם אותי, כי זה בדיוק הפלגנות הזאת שאני
רואה בה
את שורש הרע, זה בדיוק הדבר שמחליש אותנו.
אני בהחלט יכול להבין את זה, אני רק אוסיף ואומר שאביך היה מהראשונים ששמו סטיקר על האוטו, שלום חבר, ברגע שיצא הסטיקר הזה. אבל אני ככה לסיום רוצה לשתף אותך בשני סיפורים על אביך שהיו לי באופן אישי איתו. אני הייתי בזמנו בנוער מולדת, מפלגתו של גנדי, ממש מ-88, מהשנה שהוא הקים אותה. והאחד, אנחנו בבית המפלגה, והעוזרת מתקשרת ליעל, לאמך, ואומרת לה, יש נחש בבית. אז היא אומרת לי, שחר, אתה מפחד מנחשים? אמרתי לה, לא, מה פתאום, אני אגיד ליעל שאני מפחד מנחשים? אני אומר לה, לא, מה פתאום? אז היא אומרת לי, אז בוא, תיקח אותי הביתה, יש לנו נחש בבית. טוב, כל הדרך אני חושב איך אני בורח, מתחמק מהדבר הזה. בקיצור, אני נכנס הביתה, מסתכל מתחת לספה בסלון, אומר לה, וואלה, אני לא רואה אותו, אולי כדאי שנזמין לוחד נחשים? היא אומרת לי, רעיון טוב, אני אתקשר, ברוך השם. ודבר נוסף, שגם כן אביך היה לו, אני לא יודע אם הרבה אנשים מכירים את ההומור שהיה לו, והיה לו הומור. אנחנו מגיעים לערוץ אחד, זה היה פעם, רשות השידור, הוא מוזמן לחדשות הלילה, להתראיין, אני מגיע איתו, יעל איתנו באוטו, וגנדי עם אקדח טופי. זה, ואי אפשר כמובן להיכנס, יש גלי מתכות עם האקדח ולהשאיר באוטו זה לא חוקי, אז הוא שם אותו בגרב ונכנס, ואז הגלי מתכות מצפצף והוא מצביע עליי ועל יעל ואומר לשומר שם, למה אתם לא בודקים אותם? כי הם איתי, תבדקו אותם. ואז השומר התרכז בלבדוק אותנו וגנדי כבר עלה למעלה. כן, היה לו הרבה דברים וממש אהבנו את הבן אדם, באמת אוהב ארץ ישראל, אוהב אדם, אוהב ספר. חבל שאין לנו עוד אנשים כאלה היום במדינת ישראל.
הוא אהב, קודם כל תודה על הזיכרונות האלה שיש לך.
האמת שיש לי עוד הרבה, אבל זה לא לרדיו.
כן, אבל בהחלט לקחת את הדברים היפים ממנו והיה המון מה לקחת.
בהחלט.
זה גם מהות הזיכרון, כל הדברים הנכונים שאני רוצה שהנוער יקבל, זה בדיוק ההנצחה שאנחנו עושים. ואנחנו ממש מסיימים עכשיו את הבנייה בברקן של בית רחבעם, ושם המוני מבתי הספר שיגיעו, שם תהיה חשיפה לארץ ישראל כמו שהיינו רוצים, בדיוק אותם דברים שלקחנו מאבא. ודיברת על אהבה קודם, אז האהבה שלו לארץ ישראל, כי הרי כולם אוהבים את ארץ ישראל, שואלים מה מיוחד בגנדי, מה זה אהב את ארץ ישראל, כולנו, הוא אהב אותה באופן אינטימי, הוא אהב אותה כמעט כמו כל אחד מחמשת ילדיו, זה הכל, הכל בשביל המולדת. וזו האהבה שאנחנו אולי, לפחות אני מתגעגע היום לראות אותה באלה שמובילים אותנו, ואני לא כל כך רואה את זה. אני לא מזהה שם את העוצמות האלה, שהמולדת לפני הכל, ואצלו זה היה במנות קדושות. אם דיברתם על חוש הומור, נספר לכם משהו קצרצר, יש לנו עוד זמן?
כן, כן.
הוא היה באמת שובב אבא, למרות גילו המתקדם, הוא היה תמיד עם איזה חוש הומור בלתי רגיל. אני זוכר שניגשו רעיין אותו שלושה או ארבעה חודשים לפני הרצח, ואמרו לו, תגיד גנדי, למה נתת לאחת הבנות שלך שם כמו מצדה? זה שם, שם נורא קשה לתת את זה לבחורה. אז הוא אמר להם, אני קראתי לה מצדה כדי שיהיה קשה לבחורים לטפס עליה. זה חוש הומור בלתי רגיל, זה בכלל, זה דברים שהיום, גם אם אתה רוצה להשתובב איתם, אז יגידו, זה בחור לא רציני, זה... אבל אצלו זה היה, זה הייתה תכונה חזקה מאוד.
כן, כן, היה לו הרבה הומור, וכמו שאמרתי לך אולי בארבע עיניים, אני אספר לך עוד כמה דברים שחוויתי איתו. היה פשוט, ספגתי ממנו המון, ספגתי ממנו המון, באמת. אולי בראש הראשונה את אהבת הארץ, אני מדבר על הספרייה המטורפת שהיה לכם שם בקומה שנייה בנווה רעים, הספרי ארץ ישראל, שהוא ידע לגשת לכל ספר ולמצוא את השורה הנכונה ואת הטקסט הנכון שהוא חיפש. זה פשוט היה מדהים לראות את הדבר הזה. באמת חבל שאין לנו יותר...
יום אחד, הוא היה חבר טוב מאוד של טופול, זיכרונו לברכה,
כן,
של
כן,
חיים.
כן.
אז חיים מגיע אלינו, היו נפגשים שלוש, ארבע פעמים בשבוע, ואני במקרה, הייתי בספרייה למעלה עם אבא, וחיים ניגש אליו ואומר לו, גנדי, דחילה, אתה יודע, כל ה... מספרים עליך שכל הידע הזה והסדר הזה באמת אצלך בראש באופן... בוא נעשה ניסיון, בוא נצא מהחדר, אני מכניס ספר משורה כזאת לספר בשורה אחרת, ובוא נראה אם אתה עולה על זה. ואני מדבר אתכם על ספרייה שהיו בה, זה כמעט הכל ספריית ישראל, רק אבל מאות ספרים, כל נושא וכל... בקיצור, אבא יצא החוצה, חיים מחליף יחד איתי ספר משורה מימין במעבר הראשי לשורה שמאלית, והוא קורא לאבא. לקח לו אולי שש דקות למצוא את שני הספרים שהוחלפו, ועכשיו הוא אומר לנו, אתם רוצים שאני אגיד לכם מה כתוב בספרים האלה? אז בואו אני אגיד לכם.
כן.
הוא סיפר, זה היה ידע בלתי רגיל. תמיד אמרו לו, תגיד גנדי, איזה תואר אוניברסיטאי יש לך? אתה בכלל למדת משהו? אתה אמר להם, לכולם, אני יש לי רק תואר אחד BG. אתם יודעים מה זה BG?
מה זה BG?
בוגר ג'וארה.
אנחנו ממש ממש בסיוע, אני חייב להגיד לך עוד דבר אחד ככה, ממש אנחנו נגיע לדקה האחרונה. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור שהוא כאלוף פיקוד ביקש מכל הפקודים שלו לקרוא לבסיסים שלהם על שם ציפור ישראלית שמקננת בארץ ישראל, וכל אחד בא ביום ראשון עם איזשהו שם, כל אחד קיבל אות והיה צריך להביא שם של ציפור ישראלית שמקננת בארץ ולקרוא לה זה, ואחד מהם קיבל את האות היי, והוא הפך את העולם. ואתה יודע, לבוא לגנדי להגיד לו לא הצלחתי, זה בכל זאת לא דבר של מה בכך, אבל לא היה לו ברירה. אז ביום ראשון הוא מגיע והוא אומר לו, לא מצאתי. אז גנדי אמר לו, באמת אין דבר כזה, בוא נקרא לבסיס הציפור.
כן, זה היה, הבחור הזה היה יהודה דבדבני לימים אלוף שהקים את הנחל החרדי, ואז היום עושה דברים מופלאים. הוא היה הקמבט, אבא תמיד קרא לו הקמבט, והם באמת היו שם כל קציני הפיקוד, וזה היה חתיכת אירוע מחייב ומאוד מאוד מרשים, והוא היה צריך לקום ולתת את השמות. אבא אמר לו כשהוא הגיע ל-A ואמר לו, אלוף, לא מצאתי שם, אז אבא אמר לו, אתה צודק, גם אני חיפשתי כל הלילה, דיברנו עם מתן בלנאי, אין ציפור ב-A, אז אנחנו נקרא לזה הציפור.
כן, ממש ישיבת מתכל סביב זה. כן, הוא היה בכלל אדם צבעוני עם הסיפורים עם הראיות וכולי, אבל אנחנו נגמר לנו הזמן, ואני מאוד מאוד מודה לך, נעמת לנו.
תודה רבה.
גרמת לי געגוע אז. תודה רבה,
תודה לכם.
נשתמע, יישר כוח.
תודה, תודה, ערב טוב.
כל טוב. ואנחנו נעבור לשיר, וסיימנו.
בעצם אנחנו מסיימים.
סיימנו.
ספר התיכוניים על שם אורון אביטל.